בשיעור במוסר אביך והראשון לחודש שבט. כבר אמרו דורשי רשומות וגימטריות וראשי תיבות, שבט, ראשי תיבות, שין של התבשר, בית בשורות, תת טובות, בעזרת השם, אמן ואמן. אנחנו נמצאים בחודש שבו למעשה הבריאה כולה, כשאנחנו מסתכלים מסביב, ואתמול ככה הסתכלתי אצלנו ביישוב, כמויות העצים, הנזק שהיה לעצים, הוא פשוט, כן, הוא פשוט לא יאומן, לא יאומן. עשרות עצים נשברו, נגדעו, היה צריך לחתוך, ואז המועצה אצלנו עברה וחתכה אותם, גזמה את העצים, יש לך הרים של גזם, הרים, ועובדים כבר שבוע ולא גומרים לפנות. ואז אמרתי לעצמי, טוב, זה מה לא חיבון שלי, אבל אמרתי לעצמי, תראה מה זה, יש נזק עצום, נכון? אבל אמר לי מישהו, תחשוב רגע. אמרתי לו, מה יש פה הרבה לחשוב? זה עובדה, עצים שלמים, אתה רואה בנום שהיית רגיל, היה עצים, היה יופי, אין כלום, חתכו את הכל, אתה רואה גזעים, וזה מה שנשאר, אחרי שחתכו. הוא אומר לי, כן, אבל מתי זה קרה? אנחנו עכשיו בדיוק בחודש שבט. בחודש שבט, בט"ו בשבט, למה זה ראש השנה לאילן? זה חודש שבו בט"ו בשבט מתחילים האילנות לצמוח מחדש. וממילא כל הגזם הזה, אומנם עכשיו זה נראה רע, אבל זה מעורר את העץ לתנופה מוגבלת. נכון שלא יהיו תוצאות מיידיות. אבל זה עכשיו מתחיל לעבוד, זה הזמן של הצמיחה המוגברת, היפה, הטובה. אמרתי לו, אתה יודע מה? כל הכבוד, לא חשבתי על זה. אבל הנה אנחנו, בני אדם. ובני אדם, לנו יש ראש השנה, כן, בתשרי יומדים. אדם מכין את עצמו, מגיע לראש השנה, יום כיפורים, עם כוחות חדשים, קבלות חדשות, רצון לפחות חדש, לשנות, לצמוח. אולי מזה ככה עידוד ותמיכה בעניין שלנו, של עבודת המידות. ט"ו בשבט, חודש שבט, זה חודש של צמיחה, חודש של התחדשות של הטבע. טבע, מה זה? זה דברים שרגילים להם. שמש זורחת במזרח, שוקעת במערב, יש לנו טבע מסביבנו שפועל על פי כללים. יש רק מישהו אחד שפועל בטבע כרצונו. וזה האדם. כל שאר המציאות בעולם היא קבועה. יש כללים פיזיקליים, כימיים, שהם עובדים על פיהם. האדם הוא הפועל היחידי שיכול לפעול אפילו נגד עצמו. ולא צריך הוכחות, נכון? אחת הדוגמאות, היום אנחנו עסוקים בשיניים, אז אנחנו יכולים לתת דוגמה, נכון שמואל, דחו לך את התור, שיניים, אבל בעובדה, האדם שלא מטפל בשיניו, באופן ארוך ארוך, יש נזק. מי מונע ממך לא לטפל בשיניים? אתה. כלומר, האדם באמת במעשיו הוא יכול לשנות. אז הוא יעשה בלי משחה. אבל הרעיון שאדם צריך לנקות את שיניו כדי לא לגרום למרבץ של נזקים בפה שלו, והוא מחליט, הוא לוקח את זה או לא לוקח. כלומר, אדם פועל בניגוד לטבע. יכול לפעול נגד הטבע. טבע של האדם בא לידי ביטוי על ידי מעשיו, הנהגותיו, דרכי התנהלותו, מה שקוראים אנחנו דרך ארץ. איך הוא מתנהג, איך הוא הולך בדרך הזו של החיים. זה בא לידי ביטוי על ידי המידות של האדם. מידות של האדם. הם הבסיס, הם היסוד, הם התוכנית של האדם, כל אחד בפני עצמו. דבר המעניין הוא שלכולנו, מגדול ועד קטן, מתלמיד חכם העצום ביותר ועד אותו אחד שרק עכשיו הולך לגן, שעדיין לא למד דבר חוץ ממה שלימדו אותו בבית, והוא הולך ומתפתח אל העולם, לכולנו יש את אותם המידות ביסוד, בשורש. כולנו צריכים להתמודד עם מידת הכעס, עם מידת הסבלנות, עם מידת הגאווה, עם מידת הענווה. כולנו. זאת אומרת שהאדם כאדם בא עם נתונים שווים כולם,
כל אחד ואחד צריך להביא לידי ביטוי את עצמו במידות שלו, ואינו דומה א' לב'. א' יכול לעבוד יותר בקל על מידה מסוימת, וחברו בדיוק באותה מידה מזיע ועובד קשה, אבל שניהם נמצאים באותו מקום של עבודה על המידה הספציפית הזו. כלומר, כולנו צריכים לטפל, לעבוד, לשקם, לרומן את המידות, כל אחד את של עצמו. לכן מה שקראנו בדברי הרב ומוסר אביך בפנימיות היראה וטבעיותה, אנחנו נעשה הקדמה קטרה, או לא הקדמה, חזרה קטרה, מה הוא הזכיר הרב את בעל ספר מסילת ישרים רבנו הרמח"ל, שדיבר על העניין הזה שכולם מסכימים שטוב להיות אדם נעים הליכות. טוב ומוסכם על כל מיני האדם שהיו מעדיפים לחיות עם אנשים שהם קפי בלשון שלנו. הם אנשים מנומסים, מכובדים, לא פוגעים אחד בשני, כיף להיות איתם. בקיצור, כבר דיברנו על זה בשיעור הקודם והערתי לך על זה שזה לא נושא לדיון אצל אנשים שנמצאים בשוליים. אצל רוב בני האדם אנשים רוצים שיהיה להם טוב בחברה שהם נמצאים בה, ולכן הם לא רוצים שיפגעו בהם, לא ישפילו אותם, לא יגרמו להם צער, כן? על איזה דיבור, על איזה מעשה. כך בן אדם רגיל בדרך כלל בטבע. לכן אומר הרב, בואו תסתכלו בפנים, בעמוד 19, תסתכלו בבקשה שורה שלישית מלמטה במסגרת. יש לכולם? איתמר, יש לך שם 19 שורה שלישית מלמטה במסגרת. על כן אומר הרב, שמואל אש, אומר הרב, על כן החובה היא לעיין שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית, וממילא יתרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה ההכרה, עד שיעלה בידו להעניק מיטוב ידיעתו גם לזולתו. כלומר, לא רק מספיק מה שכולנו מסכימים שאנחנו רוצים שיהיו אנשים טובים, נעימים, מכבדים, שלא יפגעו בנו, זה מוסכם על רוב רובו של העולם. אז אבל יש הבדל בין הידיעה שזה מה שאני רוצה לבין מה? המעשה. אני לא רוצה שזה יישאר רק ברצון, אני רוצה שזה יהיה בפועל. איך זה יבוא לידי עשייה מעשית? על ידי כך שאני אכיר מה מדובר. כשאני יודע על מה מדובר, אז אני יודע גם כיצד לפעול בו, אני יודע כיצד לטפל בזה, להתנהג עם זה, ללכת עם זה, לאכול עם זה, לישון עם זה, לחיות עם זה. לכן אומר הרב, נהפוך דף, זה מביא פשוט לעמוד 20, כלומר, הדברים הללו. הרמח"ל בא ואומר, רבותיי, הבעיה הגדולה מאוד בתחום הזה זה חוסר תשומי, כמו שקוראים היום, אבל חוסר תשומת לב. כלומר, אני יכול להסכים למשהו, אבל אני לא מתייחס אליו באופן המתאים, ואני משאיר אותו מה שנקרא בידיעה. כן, אני יודע שזה ככה. וזהו, ושם זה נגמר. זה לא עובר את השלב, טוב, אז מה אני עושה עם הידיעה הזו? כן? משל למה הדבר דומה? לבחור, ניקח את זה אולי מהמקצועות הכלליים, אדם יושב ולומד, משקיע הרבה זמן בלימוד מתמטיקה, וכשמגיע בחינת הבגרות, אומר, אני לא ניגש. למה? זה מספיק די, אני יודע, למד. מה זה, מה מועיל כל מה שלמדת אם אתה לא מביא את זה לידי ביטוי מעשי? כלומר, כל העניין של לימוד, ולא משנה מה, אם זה במקצועות כלליים, אם זה בוודאי במקצועות הקודש, אם זה בכלל בלמידה של החיים, אם אדם לא מוציא לפועל את מה שהוא למד בתיאוריה, אז זה שאלה, מה הועלת בלימוד שלך? לא ראיתי אנשים, באמת לא פגשתי, אולי אתם פגשתם, אני לא פגשתי אנשים כאלה, שלמדו תיאוריה בנהיגה, נבחנו, הלכו ועשו שיעורים אצל מורה נהיגה, וגמרו את הכל, וכשהגיע זמן הטסט, מה הם אמרו? זהו, אני לא רוצה לעשות טסט. אדם הזה אמרים לו, בשביל מה עשית את הכל? מה? אבל עכשיו אתה מוכן, תעשה. לא לעזוב כסף, יש כסף, יש הכל. אין מניע. אז זה מוזר. כי המטרה והיעד הייתה להוציא רישיון. אם עכשיו אתה כל הפעולות עשית ולא הוצאת הרישיון, זה מוזר. בשביל מה כל המאמץ, בשביל מה כל החשיבה, בשביל מה לדעת, הכל בסדר. אז תיגש ותעשה. כלומר, ממילא, כל דבר שאני רק לומד כדי לדעת, ואני לא מביא אותו לידי ביטוי מעשי, כלומר, הוא משפיע על מהלכי החיים שלי, אז אנחנו עם סימן שאלה, מה התועלת? ובוודאי, אם תבוא לאדם הזה, ותגיד לו, רגע, אז למה אתה לא רוצה לעשות טסט? בשביל מה התחלת ללמוד? נהיגה, זה לא חובה. הוא אומר, כן, אני רוצה להיות נהג, לעבוד בנהיגה. אז הוא אומר, רגע, אז עכשיו אני בכלל לא מבין כלום. אתה רוצה ללמוד נהיגה כדי להיות נהג, אתה לומד נהיגה, וכשמגיע הטסט אתה לא הולך לעשות אותו. קושייה עצומה. כלומר, לעניין שלנו, אני לא רציתי להשתמש במילים לא נעימות, אבל בעיקרון זו קושייה עצומה, משהו לא ברור פה. הנה עבור למה שכותב פה הרמח"ל, מה שאומר הרמח"ל שמביא הרב. כולם מסכימים שטוב לחיות בחברה מתוקנת. אמרתי פעם שגם בין עבריינים, אנשים פושעים, אנשים שליבם הוא לא בדיוק, ומעשיהם רחוקים מדעתם של רוב ורובו של הציבור, והם פוגעים באנשים, בתוך החבורה שלהם יש כללים ברורים. מי ואיך ואיך מדברים ומה אומרים, ואם לא, הם נמצאים בבעיה. כלומר, גם בחברה מושחתת יש כללים מסוימים שקופים אותם על הציבור. כל שכן בחברה מתוקנת. ואנחנו רואים שהחברה המתוקנת היא שואפת שלא יהיו בה אנשים לא מתוקנים, היא הייתה רוצה אחרת, כי כולם רוצים באמת בסופו של דבר לא להיפגע ולא לפגוע, רוצים לחיות טוב, רוצים לחיות בשלום, כל אחד בשקט. זה מה שמוגדר בפסוק, איש תחת גפנו ותחת עינתו. כלומר, איך קוראים את היום? כזה סבבה, יושבים, אין דאגו, כל אחד רק עם משהו צריך, פרנסה, איך? סטלה, טוב. כולם רוצים לחיות בסטלה. אני לא אומר בדיוק מה הפירוש, אולי הפירוש פה הוא לא נכון, אבל כאילו רוצים לחיות בשלווה. זהו, לחיות בשלווה. לא צריך את הסכסוך שכנים, ולא צריך את הסכסוך בין האנשים. רוצים לחיות טוב.
יש כסף.
לא קשור הכסף, אבל תעזבו את הכסף, הכסף הוציאו אתכם מדעתכם. לכן, בואו נראה, למעשה, אומר הרב, שלמרות שכולם ברצון הפנימי שלהם מעוניינים להגיע לרמה הזו, מעוניינים להגיע למצב הזה, ממילא תסתכל בבקשה בעמוד 20, יש צורך להגיע להכרה פנימית. הכרה פנימית זה קודם כל להסכים שזה מה שאני רוצה. וזו עבודה לא קשה בכלל. זה כמו שברור לבן אדם בהכרה פנימית שהוא רוצה לאכול ולשתות. לא ניכנס כרגע לתפריט. אבל הוא רוצה לאכול ולשתות. הוא רוצה ביום קר שיהיה לו חם. הוא רוצה ביום חם שיהיה לו קר, קריר, נחמד, נעים. הוא רוצה שהוא יוכל בחיים היומיומיים שלו להרגיש טוב. והוא כל הזמן בהכרה הפנימית ברור לו שהוא צריך ליצור מסביבו את התנאים המאפשרים. הבן אדם שהולך לטיול במדבר, הוא לא יכול עכשיו, למרות רצונו הגדול, שיהיה מזגן, כי זה לא עובד, לא מתאים. אז הוא ידאג לדברים אחרים. יפה, אז הוא דאג למשהו אחר. אבל האדם, או שהוא הולך למדבר, אבל האדם מתאים לעצמו את המציאות שהוא רוצה להיות בה, והוא משתדל שיהיה בה מקסימום נוחות. שיהיה לו טוב במה שהוא עושה עכשיו. ממילא, אומר הרב, זה צריך הכרה פנימית, והכרה פנימית עניינה בקל, אם רק הבן אדם יהיה מוכן. וזה הקושי הגדול בהרבה מקומות אצל אנשים המתבגרים, חלק מהמבוגרים שנשארו מתבגרים. אדם, בגלל סיבות כאלו אחרות, אני לא רוצה עכשיו לרדת לעומק של הדברים כדי לא להדליק ניצוצות עכשיו, כי זה לא מתאים לי. אדם הוא אדם, בדרך כלל הוא חכם. לא מדובר חכם עכשיו שהוא פרופסור, אלא חוכמת החיים שלו היא מספיקה להביא אותו למסקנות. גם ילד בן 3 הוא חכם לעצמו בגיל 3, לפי ידיעותיו. ולמעשה האדם אומר, אם אני באמת עכשיו עודה לעצמי בתוך תוכי שאני צריך מידה כזו, הנהגה כזו, תפיסה כזו, אמונה כזו, לשנות, כי אני יודע שאני שחקן, אני יודע שעכשיו לא מתאים לי, אז אני עכשיו הכנסתי את עצמי לפינה שאני כופר ברעיון, שאני אגיד שאני לא, כן? למה אני שם? כי אני מבין בעצמי שאני לא יכול להכניס את עצמי לסתירה פנימית. אני רוצה שקט, אני רוצה שלווה, אני רוצה להמשיך בדרך שלי בסבבה. ואם אני יודע שמה שאני עושה זה לא נכון, זה יהרוס לי את המחשבה העכשווית. אני לא אוכל ליהנות כמו שאני חושב שצריך ליהנות. אז אני לא יודע שזו הנאה לא טובה. לא, אני לא אגיד שזה ככה. כי זה חייב אותי להפסיק. כלומר, אדם בהכרה הפנימית יש לו ידיעה ברורה מה נכון ומה לא נכון. אבל הוא מעדיף, בגלל חישובים צדדיים, לא להקדיש לזה תשומת לב, אלא לתת לחיים, איך אומרים? לעבור על המסך. בהמשך, נראה מה יהיה, אבל אני עכשיו חי כמו שאני רוצה. מילה, ברור, שמההכרה הפנימית הזו שיש לכל אדם, אני מדבר עכשיו על כל אדם בעולם, כל יצור נברא, כולל איזה פרא אדם קטן גדול ביער עד באפריקה הרחוקה. יש לו ידיעות שהן אמורות לתת לו את תנאי המחיה שלו, כדי להביא אותו אל המקסימום טוב במציאות שבה הוא נמצא. אם אנחנו נלך לעם היהודי, אם אנחנו נלך לעם ישראל, אם אנחנו נלך לכל יהודי ויהודי בפני עצמו, כבר דיברנו על זה גם בשיעורים אחרים, בנושאים אחרים, גם היהודי שצועק בפה מלא, אני כופר, אני אפיקורס, זה לא נכון, אין דבר כזה וכו'. אחד לא. אחד שכופר במציאות השם אפילו, כופר, אין אלוהים בעולם. העולם נברא לבד מאיזה גרפס של איזה אליל יווני. סתם דוגמה.
לא, מה חילוני אומר אז?
לא, חילוני יכול להגיד אני מסורתי, אין לי בעיה. אבל רוב רובם, אני מדבר על אדם שאומר אני לא על כלום שקשור באמונה, למעשה האמירה הזו היא המפתח והרישיון למה שאומרים חכמים אולי בלשון פסיכולוגית. עבד נוח לו בהפקרות. מה פירוש? אנחנו יודעים שלגבי קיום המצוות, עבד הוא שווה ערך לאישה. למה? משום שהזמן של כל יום ויום שלו הוא לא בידו, הוא בעל הבית שלו. והוא מחויב, רגע, והוא מחויב לבעל הבית. לכן אישה למשל אין לה דבר שנקרא זמן לתפילות. היא יכולה לפעול למדי שהיא רוצה, גם עבד אין לו. כי בדיוק עכשיו זמן תפילה, אבל הבית אומר לו, עכשיו תכין לי כוס קפה, והוא חייב. ממילא, אז הוא, בעניין של המצוות, של עשה, הוא כמו אישה. אין לו זמנים מוגדרים. ממילא, נוח לו במה? בהפקרות הזו. אז הוא כבר לא צריך להקפיד הזמנים, אז הוא כבר לא יכול לו לעשות, כן, כי מה אני אעשה? אבל הבית אמר לי. זהו, נוח לו. אבל הוא שוכח שהנוח הזה בא על מה? על חשבון מה? נו? החירות שלו. הוא לא חופשי, הוא עבד. וממילא הוא מעדיף לשכוח מהמציאות הזה שהוא עבד, כי נוח לו בהפקרות. אז נוח לי להגיד שאני לא מאמין, כי אז זה פותר אותי מלייסוד את כל מה שצריך. ואני נתתי לעצמי תעודת פטור. מאיפה זה בא? זה בא חוסר רצון לתת תשומת לב להכרה הפנימית שלך שזה לא ככה. אני מעדיף להגיד את זה אחרת. מי? עד כן ש...
עבד עברי?
כן, עבד עברי. עבד קטני פטור מן המצוות. איך? כן, אבל עוד פעם, עבד גוי שמגיירים אותו זה לשבע המצוות בני נוח. כן? הוא מחויב, אבל הוא לא מחויב במצוות. כן? יש עבדים, יש עבדים גויים שמתגיירים, אז הם יהודים. כן, אבל אנחנו לגבי עבד עברי, עבד גוי, זה סיפור שלם, אפשר, אי אפשר, כי אנחנו לא עם שהוא מיסיונרי. אין תנועות מיסיון יהודיות, אנחנו לא רוצים גויים שיצטרפו. אין מגמה כזו ביהדות. כן? מי שבא מעצמו, עושים לו חיי טרור עד שמקבלים אותו. אני לא נכנס עכשיו לזה, מה מביאים או לא מביאים, זה לא הנושא, כן, כן.
כל המשל זה יפה, חם וכל זה, אבל מי אמר שאתה עבד עם אתה...
אני אגיד לך מיד, אני אסביר לך. מה זה עבד?
שאתה חייב למישהו משהו, שכל זה עכשיו...
האם, אוקיי, האם המישהו הזה חייב להיות מישהו זר מחוץ לך?
כן.
לא.
כן.
לא. המושג עבדות אומר שעבוד למשהו שאני מופעל על ידו. זה שעבוד.
כל אדם צריך להיות מופעל על עצמו.
יפה. וכשהאדם משועבד, כלומר, הוא לא חושב, הוא לא בוחן, הוא פועל על פי נטייה, כלומר, על פי במרכאות משיכה, תאווה, רצון לדבר מסוים שהוא לא בוחן את הצדדים שלו, לא עכשיו, כי עכשיו הוא יכול להיות נחמד. כן, תמיד אני אומר לגבי שהוא מחלק סוכרות, אצלי בבית הכנסת, אמרו לו, תשמע, זה נורא כיף לילדים, אבל בוא נעשה קופה. אתה כל שבת מכין סוכריות, מחלק סוכריות, כשילדים באים, ברוך השם, ערבית, שחרית, מוסף, מנחה, סוכריות, סבבה. יופי, אבל אמרתי לו, אולי כדאי להכין קופה בבית הכנסת לרופא שיניים. כלומר, הסוכריה היא מתוקה, אבל יש תוצאות אחר כך. כלומר, אז נכון שכרגע טוב לי מה שאני עושה ויש לי תחושת מתיקות. אם אני לא בוחן, שמה, אוקיי, שמה צריך לפעול ולראות מה התוצאות העתידיות של זה, אני משועבד כעבד לעניין הזה.
זה לא מעניין אותך העניין הזה.
לא משנה, אבל אני משועבד לו. זאת אומרת, עבדות היא לאו דווקא למשהו חיצוני. שעבוד זה שאני לא בוחר. אני פשוט עושה וזהו. זה שעבוד. גם אדם שקם לעבודה, יום-יום, כן? הוא משועבד למעביד. נכון, הוא צריך את זה, וזה חשוב. נכון, אבל עדיין הוא משועבד. וההוכחה שהוא משועבד...
אבל כל רגע יכול לפרוש.
בסדר? גם אדם יכול לפרוש מה... אדם...
מי שבן אדם יעבד של עצמו רק.
לא, לא, אני מסביר.
זה מה שהוא רוצה, אם זה מה שהוא רוצה, סימן ש...
הוא יכול גם לבחור, נכון, הוא יכול לבחור.
זה לא עבד.
לא, זה עבד. אני אגיד לך למה. ברגע שאדם...
אם אתה מחויב לבוס?
אתה משועבד לבוס. וההוכחה היא גם הלכתית. גם הלכתית. אדם שעובד כשכיר, כן? יש דברים בהלכה, שהוא מחויב למעביד עוד לפני שהוא עושה דברים אחרים. לדוגמה, אדם מצא עבודה. בזמן העבודה שהוא עובד הוא מקבל משכורת. האם מותר לו להתעסק בעבודה עכשיו? אסור לו, כי זה לא הזמן שלך. אבל כתוב בתורה, השם תשיבה...
אין זה מפרס את הבית שלי.
רגע, השם תשיבה, מצטערים מאוד.
אין זה מפרס את הבית שלי.
רגע, מצטערים מאוד, יש לך מעביד. דוגמה היה אצלי בבית הכנסת בשבוע שעבר, יום רביעי אני חושב, או חמישי בערב. היינו צריכים השלמת מניין לערבית, ועברו ארבעה בחורים שם, ואמרו להם, חבר'ה, אתם יכולים לבוא להשלים מניין? אמרו להם, אנחנו באמצע העברת דירה. אז הגבאי אמר להם, חבר'ה, נו כמה דקות. אמרתי לו, אסור להם, תעזוב אותם. אסור להם. לך לבעל הבית ששכר אותם. להעביר את הדירה, תגיד לו, תשמע, אתה יכול לשחרר אותם כמה דקות בשביל הערבית? יגיד, כן, סבבה. אבל הזמן הזה שלהם הוא לא שלהם. הם משועבדים עכשיו לבעל הדירה, כי הוא משלם להם, ופי שעה. לפי קבלנות, לא יודע, אבל כרגע צריך לשאול...
כן, מחויבים לו.
יפה.
כן, מחויבים לו.
יפה. זאת אומרת, שלמעשה, אנחנו רואים שכל דבר שאדם מחויב כלפיו, יש איזה שני כיוונים. הכיוון האחד, שאני פועל בלי לחשוב, ואז אני עבד ממש, והמצב השני, שבו אני משועבד על פי בחירה, ואז אני עבד, למה? למה? למה שבחרתי. אבל כשבחרתי, אני בחנתי. אני לא עבד נרצע, לא עבד עולם, אני עבד שמחר את עצמו לעבד, על פי בחירתי. לכן אומר רבי יהודה הלוי, עבדי השם הם לבד חופשי. כשאתה בוחר בחירות, כשאתה בוחר חירות, הכוונה היא בחירות הנפש, לא בחירות הגוף, בחירות הנפש. אתה חופשי בנשמה שלך, אתה לא מושפע מגורמים חיצוניים שמנהלים את עולמך, אלא אתה מחליט מה הנשמה, מה לא, אתה רואה הכל מסביבך ואתה אומר זה כן וזה לא. לכן בואו נסתכל בפנים. אומר הרב במסגרת, תסתכלו בבקשה במסגרת עמוד 20, אני קורא בפנים. אמנם תוכן הדבר, מה שהשמות האלה מצד עצמם הם גלויים לכל מצד הטבע, כל עיני חובת הלב ותארתה וזיכוך הנפשות וכל פרטי המידות נמצאים באדם כטבע, שהם כלי מעשהו לכל עיני החיים, כמו עיני יראה, אהבה, חמדה והדבקות, וזה קראנו בשיעור הקודם, לכן אני רץ, שהם נמצאים בנפש האדם, ואינו צריך לחדשה מצד עצמם. אדם לא צריך לחדש פתאום, להמציא אהבה בשום דבר. לא מדבר עכשיו אהבה בין איש ואישה, אהבה לאוכל, אהבה ליופי, אהבה לטבע, אהבה לשירה, אהבה לנגינה, הוא לא צריך להמציא את זה, זה קיים בתוכו. כלומר, כל הדברים הללו, המושגים הללו, הם חלק בלתי נפרד מנפש האדם. לכן אומר הרב, מה צריך לעשות רק? רק צריך להעלותם, שיהיו הולכים בדרך הטוב, והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא תכנית כל תקווה. אם מישהו מחפש טוב אחר, הוא טועה. יש טוב זמני, טוב מדומה, יש המון. המון, 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 החיים האלה מלאים בטוב זמני, בטוב מדומה, במתוק לעכשיו, המון. זה העולם, הוא מגרה, הוא יוצר גירויים, הוא בכוונה עובד על זה. ובכלל, הזכרנו את זה לפני הרבה זמן, רבותיי, תלמדו מי שמעת המקצוע הזה, ישים לב. יש דבר נקרא תקשורת המונים. מי שלומד את זה, זה כל אנשי השיווק למיניהם. מה הם עושים? הם מנסים לשכנע אותך לרכוש מוצר שאותו הם משווקים, איך? על ידי ניצול חולשות שלך.
הרב גם צבעים.
צבע, טעם, ריח, קול. כלומר, מנסים ליצור מצב שמה שאנשים נופלים בהם, כלומר, נמשכים עליהם ומאבדים את הבחירה שלהם, כי יש להם תאווה לזה, רצון אמיתי, אולי מצד עצמם, כי הם רוצים טוב, כיפי, אבל אז הם מאבדים את הבחירה, את הבחינה, והם הולכים ישר בלי לחשוב. וזה לומדים, זה מקצוע. מלמדים אותך איך עובדת הפסיכולוגיה האנושית, כדי לנצל אותה לטובתך? לצרכים שלך. ויכולים לקחת אנשים רגילים לגמרי ולהפוך אותם ל... נקרא לזה רוכשי מותגים בלי טעם וריח. ואתה אומר למה? לא מבין למה. אני אתן לכם דוגמאות מהעולם שלנו שאנחנו מכירים. אני מבקש לא לקפוץ, כי אני לא בא לבקר אף אחד.
אני רק...
לא, אני רק שנייה, מותק. כן, כן, בסדר. היי, מתוק, תקשיב. לא קשור להסכמה או לא. אני אקח דוגמה מהעולם הטכנולוגי שאנחנו נמצאים בו. רבותיי, שימו לב, מי שיבדוק, הבן שלי עכשיו רוצה להחליף מכשיר, נשבר לו המכשיר פלאפון, חיפש פלאפון. אמרתי לו, תשמע, יש דבר כזה בעולם שנקרא יד שנייה. תבדוק שם, בלי הערות ביניים, תבדוק. הוא נכנס ובדק, הוא היה בערב. אני, הוא אמר לי, אבא, בוא תסתכל. אמרתי לו, מה קרה? מכשירים יד שנייה. הוא אומר, אבא, המכשיר הזה רק יצא לפני חצי שנה. מה הוא מוכר אותו? הוא כתב שם, יש כאלה שכתבו סיבת המכירה, כדי שלא תחשוב, כדי שלא תחשוב שהוא מכשיר מקולקל ולכן הוא רוצה להחליף, אז הוא כתב, בעקבות רכישה של מכשיר חדש. תגיד, אתה נורמלי?
כן.
אתה נורמלי?
כן.
אז התשובה היא לא. זה בדיוק מה שעשו אנשי שיווק, שתפסו חולשה אצל האדם הזה, זה תפס, והוסיפו איזו אפליקציה אחת, והוא כבר גמר, הוא מוכר את הישן, שהוא קנה בחדי שם. טוב, ממילא, בואו נסתכל, בואו נסתכל בדברים, בלי להתווכח, אמרתי פעם, יש דברים, יש דברים שהוויכוח עליהם הוא, אני לא רוצה להגיד מילים קשות, אבל הוא חסר טעם מסיבה פשוטה. לא נגיע לך, עזוב, נגיע לך, תעשה לזה שימוש, זה הכל. לא כל דבר צריך להתווכח סביבו.
ממילא,
ממילא, אנחנו רואים שכל התעשייה בכלל, בגדים, אוכל, אתן לכם דוגמה, תקחו עכשיו דוגמה יפה. נושא הבריאות של אנשים וכל מיני סוגים של קמח מלא, קמח חסר, מאכלי בריאות, תופס תאוצה בשנים האחרונות. אתם יודעים, אני נדהמתי. אני לא בא עכשיו להגיד אם זה נכון או לא נכון, כי לא בדקתי. אבל נדהמתי. ביום שישי, ההורים שלי ביקשו שאני אקנה להם חלה מקמח מלא. ההורים של אנשים בוגרים, לא יכולים לאכול קמח רגיל, טוב. הלכתי, קניתי. אבל היום אני קניתי, כשאתה קונה משהו בתוך, תדע, אתה קונה עוד דברים, אתה לא שם לב. קניתי רק חלות, זה מה שהם ביקשו. שתי חלות. אני אומר למוכר, כמה זה עולה לקופאים? 32 שקל, אמרתי לו, מה? עוד פעם? אמר לי 32 שקל. אמרתי לו, טוב, נתן לי את 32 שקל. הלכתי להורים שלי, אבא ואמא, קניתי חלות כמו שביקשתם. אבא שלי אומר לי, וכמה זה עלה? אמרתי לו 32 שקל. אני מה? שתי חלות 32 שקל?
כן.
אמרתי לו, מה לעשות, זה המחיר. אמר לי, טוב, אני רוצה לבדוק באיזה חנות אחרת, לראות מה זה, אולי לא נורמלי, זה של אנג'ל. יש אצלנו מאפייה ביישוב, שהופעה גם חלות בקמח מלא, קמח כוספין, כל מיני דברים כאלה. כאשר אליו, כמה עולה חלה מקמח מלא? 12.5 שקל. הפער ביניהם היה של 3.5 שקלים. אמר, 12.5 שקל? אמר, כן, טוב, תודה. סגר לה ככה, אמר לי, לא ידעתי.
הרב,
עבדי הביתה, עבדי הביתה, אמרתי לאשתי, לא, לא, זה יקר, תקשיב, אמרתי לאשתי, תגיד לי, תגיד לי,
ששמעת עולה 30 שקל,
לבעיה
שלך,
רגע, לא, לא, חבר'ה, אמרתי לאשתי, תגיד לי, אשתי הופעה חלות כל שבת, אמרתי להם, אני מביא קמח מלא, קמח מלא קילו, כמה עולה? אולי 15 שקל נמצא קמח מלא. מלא, אני 100. ה-70 עולה 9.5. טוב. אוקיי, 15 שקל קילו קמח מלא. כמה חלות את יכולה להכין בקילו קמח מלא? תגידי לי כמה חלות. הוא אומר לי, 4-5. אמרתי לה, אני בהלם. אז אולי משבוע הבא נופה חלות להורים שלי. ב-15 שקל אני אופה להם 5 חלות.
הרב,
עכשיו, אוקיי, בסדר, בסדר. מסכים, אני מסכים. אני לא בא עכשיו לבקר כי לא בדקתי פרטים, אבל, זה מזכיר לי משהו אחר. קשור אלינו, שיעבוד. באזור המרכז אינני יודע בדיוק איפה זה. היה פתאום איזה חנות שהתחילה למכור קפה ב5 שקלים. שמעתם על זה? אני רק שמעתי, אני לא יודע איפה זה. ואמרו שזה היה מטורף, מלא אנשים באו. אז עשו בדיקה, עברו מכל מיני מסעדות, לא יודע, כנראה איזה תוכנית טלוויזיה או רדיו, מחקר, עברו בין כל החנויות שמוכרות ברשתות, בדיוק את אותם דבר, קפה, עבור, הכל אותו דבר. הגיעו למצב שבו כוס קפה עבור במקום אחד אפשר לשלם עליו 20, 25, 27 שקלים, כאשר אותו מוכר את זה ב5 שקלים, כולל רווח ופועלים וכל מה שאתה רוצה. ושאלו אותם, תגידו, איך זה יכול להיות? הוא ב5 שקלים מוכר והוא מרוויח, ואתה ב-27 או 25 או 18. מה זה? הוא אומר, תסתכל על המסעדה. מפוצצת באנשים. כלומר, אנשים כל כך רוצים את הקפה, מוכנים לשלם מחירים מופקעים, אז למה שאני לא אקח? כלומר, אני מנצל את החולשה של בני האדם, והדבר הזה, זה שיווק, זה שיעבוד לדבר. שיעבוד לדבר. אז זה קפה, וזה אוכל, וזה בגדים, וזה הכל. ולכן תשימו לב, מה מוכרים לנו? מישהו, שם, שם. לא, לא, אני אומר, מוכרים לנו מותגים, מוכרים לנו סימנים, סמלים, ואנחנו הולכים ולא שמים לב, וכבר לא בודקים. אולי יש חברה מתחרה, שעושה בדיוק אותו דבר עם סמל אחר יותר זול, אנחנו כבר לא בודקים. זה שיעבוד לסמל, שיעבוד לשם.
רגע,
מיד, שיעבוד לשם, שיעבוד להילה. כלומר, אם אני אלך עם מכנסי ג'ינס במקרה כזה, כן? אני אלך עם מכנסי ג'ינס שמאחור יש סימן של חברה מסוימת, אני אהיה נחשב. אם לא יהיה את הסימן, רבותיי, זה שיעבוד. לכן אומר הרב, כולם יודעים שזה לא טוב לחיות כך. אבל לעשות את השינוי, הרבה מאוד אנשים מתקשים, כי זה מצריך ממך להוציא החוצה את ההכרה הפנימית שלך, ופתאום להפוך את ההנהגה, את ההרגל, את הטבע, ולשנות, להגיד, שמה, בואי נה, נכון, אבל זה לא זה, נפלתי בפח, אני משועבד. לכן אומר הרב שהדברים האלה, המושגים של מידות טובות, נמצאות אצל כל אחד ואחד, ולא צריך להמציא אותם. מה שכן צריך, זה לקחת אותם למקום הנכון. ואנחנו מצאנו בהיסטוריה האנושית, כמו למשל בספרטה, באתונה, שהיו אנשים רציניים, פילוסופיים, פסיכולוגים, מה שאתם רוצים, אנשי מדע, אנשים באמת עם מחשבות עמוקות, אפילו מוסריות במידה מסוימת, חלקם, שהיו יכולים בערב עין להפוך להיות רוצחים מוסריים. שמעתם פעם על רוצח מוסרי?
רוצה למען הצדק.
לא, וזה בסדר, כלומר זה הופך להיות דבר חוקי. כי על מנת למנוע טיפול באנשים נכים, תקחו לעצמכם היום, לצערנו הרב, את אותם ילדים שנולדים ש... מה לעשות? הם לא בריאים לחלוטין. עד המקרים הקיצוניים של ילדים אוטיסטיים, ילדים שממש קשה להסתכל, לפעמים אנחנו מרחמים על עצמנו, לא עליהם, כי הם לא כל כך מבינים מה עובר עליהם. הם לא מבינים את השוני, כי עליהם כלי השוואה. קשה לנו עם זה. בספרטה ואתונה לא היו דברים כאלה. לא היו. ברגע שתינוק היה יוצא ורואים שמשהו לא בסדר, היו הורגים אותו.
איפה?
אתונה וספרטה, ביוון של פעם. חבל להעמיס על החברה. לא, אבל זה מוסרי.
כלומר,
נכון, לך. אבל מבחינתם, היה מאוד מוסרי.
בוא נסביר את זה.
בן אדם
היה... היום, עזוב, אני אקרא אותך להיום. היום יש מקומות בעולם שיהיה דיונים בבתי משפט. הדבר שמוגדר כרצח מתוך רחמים. אז לא רוצים להרוג כל איזה רצח.
כן, הרב.
אז אם יש אדם חולה... אז אולי בוא ננתק אותו במחשבים, הוא ימות.
אבל יש את זה בשוויץ.
אני אומר,
כשבן אדם לא רוצה לזה, הוא רואה שלא בדיקות...
אני יודע, אבל תראו לאן הגיע האדם. יש
את זה בגלל להילחם בבית
התאמן. סליחה רגע, רבותיי, בואו לא ניכנס, זו הייתה דוגמה, לא נרחיב עליה. אבל רבותיי, כולנו מבינים היום שזו אכזריות מעין כמותה. אבל אם היינו מדברים עם אנשי ספרטה ואתונה, אז מה אתה מדבר? זה טוב לחברה, זה חשוב למדינה, מה יעלה בדעתך? לכן, אני לא יודע אם היום, במאה ה-21, באנטרקטיקה, איפה שחיים היום הם אסקימוסים, הם היום תחת ממשלת ארצות הברית, אז יכול להיות שזה השתנה. אבל כשהכירו אותם, גילו דבר מעניין, שאנשים מבוגרים, שהפסיקו להביא תועלת, לשבת, לחברה מסביבם, הם היו עושים בשקט בלילה את האיגלו ונעלמים להם איפשהו במרחבי השלג, וזהו זה. הם היו מתים מקור, נטרפים, ולאף אחד זה כל כך טבעי, זה מוסרי זה. מי היום ייקח את ההורה הזקן שלו וישים אותו במדבר למות? זה לא עובד, זה לא הולך. כלומר, אבל אצלם זה היה מוסרי ביותר. כלומר, אנחנו מבינים, מבינים עד כמה המוסר, המוסר האנושי שבאדם, הוא צריך הכוונה, אחרת הוא יכול להיות נוראי. נוראי. אז יכולים בדור שלנו, למשל, לרחם ולדאוג ולצעוק חמאס, ולצעוק וללחוץ על הממשלה, לדאוג לסוסים ולכלבים ולתרנגולים שנשארו בגירוש היהודים מגוש קטיף, ולא לדאוג למתיישבים שזו נסרזרו אותם בבאר שבע בכל מיני מקומות, כי זה לא מעניין, הם לא במגזר שלנו. אבל הסוסים, הכלבים והציפורים מסכנים נשארו לבד, מי יאכיל אותם? כלומר, המוסר האנושי קיים, זה מוסר טוב, צריך לדאוג לבעלי חיים, יצר בעלי חיים. השאלה לאן אתה לוקח אותו. אומר הרב הרמח"ל, נכון, כולם מסכימים שצריך שיהיה צער בעלי חיים, וכולם צריכים מסכימים שלא יהיו אנשים רעים, וכולם מסכימים, אבל מה עושים עם זה? יש הכוונה אחת אמיתית, אחת בלבד. כל השאר יכולה להפוך לפי הנוחות של האדם, החברה, הקבוצה, מדינה, ולהשתנות בדיוק הפוך. דרך אחת, דרך השם, דרך התורה. כל דרך אחרת יכולה לעבוד, אבל היא מסוכנת. לכן היטלר מהר מאוד הצליח עם שלם, עמים שלמים, להפוך את האדם. מה שלפני זה לא היו מסוגל, לא חשבו עליהם. אולי חשבו, אבל לא עשו. ואני לא מדבר על יהודים עכשיו. שנאת יהודים זה דבר ידוע. אבל גם להרוג נכים, חולים, צוענים, גוי.
צוענים זה באמת.
הם, לא, אפשר להרוג אותם, הם לא בני אדם. זה בא ממקום שבו לוקחים את אותם נתונים של המידות שיש באדם ונותנים להם לגדול פרא. פרא זה אומר שהחברה, קבוצה, אנשים קובעים מה נכון ומה לא נכון.
הרב, זה המטרה, לא? אנשים קובעים.
לא, לכן התורה קובעת. היצרן קובע איך המכשיר שלו יפעל בצורה הטובה ביותר. הוא גם יכול לפעול אותו. אבל זה לא טוב. לכן אנחנו נסיים בפסקה ככה באמצע, נזכור לפעם הבאה. אומר הרב, רק צריך להעלותם שיהיו הולכים אל דרך הטוב, והוא שיהיו כולם פונים אל השם יתברך שהוא תכלית כל תקווה. וכל החוכמה בזה היא רק להכין, סליחה, להבין איך יהיו כל ענייני המידות נוטים אל השם יתברך ושם כבודו. כלומר, כל הדברים הללו צריכים להוביל אותנו לאמת ברורה ולא אמת כאילו. אנחנו חושבים שאנחנו חיים באמת. אם אנחנו מתרחקים מן התורה, אנחנו חיים בשקר, גם אם נקרא לו אמת. פעם היה בדיחה, לא יודע אם עוד היום, תשאלו את ההורים שלכם. יש מפלגה בישראל שראשי התיבות של הסמל שלהם בבחירות זה א' מ' ת', סליחה, אמת. אנחנו אומרים אמת. ואנחנו לא נדבר עכשיו על נפלגות, אבל אמרו אמת, זה פעם, כשהוא אמר בבדיחות, גם ברוסיה אצל סטלין היה עיתון, קראו לו פראבדה. מה זה? אמת. ויודעים כולם, היום, מבט לאחור, מה הייתה האמת של סטלין? הכל שקר. אז אמרו, אמת זה ראשי תיבות. כן, בעניין הזה. של אותה מפלגה, אותם אנשים שלא, לא מדברים בסגנון כזה, אלא אצל אנשים שהתורה לא המדריכה, הקדוש ברוך הוא וחז"ל הם לא המכוונים, אלא הם, דעתם, הוועדה הפנימי, איזה ממסד כלשהו. זה אנחנו. כלומר, הרעיון של אמת שהיא לא מחוברת אל יסוד האמת היא שקר. ואתם רוצים לבדוק את זה במציאות? בואו, קחו בן אדם שמשקר לכם, ואתם יודעים שהוא משקר לכם, אבל הוא לא יודע שאתם יודעים.
תעצור בך.
מה הוא אומר לך? בוא, אני נשבע לך, זה האמת. אני אומר, באמת, נכון? הוא לא יודע שאתה יודע שאני שקרן, והוא משוכנע שמה שהוא אומר לך זו האמת. אתה יודע לי שקר, ולא יעזור לך כלום. הוא דובר אמת. כלומר, אדם שלא מחובר למי שבוחן אותו מבחוץ, הוא חי בשקר. התורה היא המבחן החיצוני, כי היא ניתנה על ידי הבורא, לא על ידי בני אדם. זה שרחמים קיבלו ממשה רבנו, שקיבל מהקדוש ברוך הוא את ההבנה, כן, תמיד צריכים להבין, אבל האמת היא מוחלטת.
אבל אין אמת אחת, הרב.
יש אמת אחת בלבד, אין שתי אמיתויות. שקרים הרבה יש, אמת יש רק אחת. אי יכול להיות שתי אמיתויות, אי אפשר, כי זה לא אמת. אמת הוא רק דבר אחד. לכן אומר הרב, ובזה אנחנו נסיים את השיעור של היום, לכן אומר הרב, אם כן, אין השמות בעצם עניין החוכמה הדרושה לעבודה, אהבה, שנאה, כעס, כל זה, השמות הללו, מכל מקום אינם דבר זולתה, זה דבר אחד. ודבר גדול, שם הבורא יברך אלו הכוחות קבועות בנו, שאחרי שהישרה האמיתית לעבוד את השם תמיד, אינה ראויה שתעשו מן האדם כמעט רגע. זה בכוונה כדי שנדע שרק עבודת השם, רק נתאמו לתורת השם, אפשר להגיע אל המידות האמיתיות הנכונות, שבו האדם צריך, חייב, וטוב לו שיחיה.